עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
אוקיי, אוקיי, חבר'ה, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר אור, אנשים להתעורר, אתמול היו פה שני ימנים, זה נכון, נכון, גם בן כספית וגם ברק סרי, החליטו שנעשה פעם אחת תוכנית ימנית, נביא שני ימנים, שזה יפה, כי אגב, שניהם יותר ימנים ממני, ומביבי, מיכאל בן יאיר, איך קוראים לו מיכאל בן יאיר? איך קוראים לו מיכאל, איך קוראים לו דוקטור? בן ארי, יש גם בן יאיר? לא, בן יאיר זה היועמ"ש.
מיקי בן יאיר זה יועץ משפטי לשלטון.
גם הוא יותר ימני ממני. גם
הוא. לא, הוא שמאלן.
בוקר טוב. 9-1. תודה, בוקר טוב. כן, קצת ירדנו. קריסה ברייטינג, 9-1.
קריסה נוראית.
מה קורה?
איך היה?
היה בסדר, ברוך השם, נחמד. בסדר.
טוב. הלך הילד לצבא, אפשר להתקדם?
כן, בעזרת השם,
איך אומרים? אם נהיה קמתם בבוקר, הילד כולו מתרגש שהיה מתגייס, אבא, 10-2! כמה זה היה אתמול?
10-2?
כן, בסוף גם כאילו לדעתי, הבן של באומן שסיפרתי עליו אתמול, שהתגייס גם אתמול, הרי באומן כתב לי, יבוא בזמן, יהיה לו חנייה.
איחר שעתיים. אתה מזכיר לי את זה, אוקיי, כן.
אז, וגם הבן של, אומרים לי, של שלזינגר.
נכון.
וגם בן של חברה מאוד מאוד טובה שלי, שהיא ירושלמית, של דעתי, גם אולי לא אותה יחידת תותחנים, כמו הבן של באומן, כמו הבן שלך.
כן, טוב, בסדר, אתה יודע, צריך עוד שום דבר, בעזרת השם, בעזרת כן, השם, כן. בעזרת השם. כן, בסדר.
כן.
תשמע, מה השם? בן כספית. מה רציתי? תשמע.
מה השם? בעזרת השם.
רציתי להגיד לך משהו. גם פגשתי את שלזינגר אתמול בערוץ 14, והוא אומר לי, תשמע, שמעתי אותך ברדיו, הוא אומר, זה הזיה מה שאמרת, על הקטע של החנייה. עכשיו, תשמע, אני אומר לך שוב, אני ממש חונכתי לזה שלא אומרים שום דבר רע על המדינה. לא אומרים המדינה הזאת, לא אומרים איזה מדינה הזאת, אסור להגיד, כי זה באמת זה סוג של קדושה אחרי 2000 שנה, ולא מתלוננים, בסדר? אבל אני חייב להגיד לך, הגעתי אתמול לבקום, עכשיו זה לא היה הפעם הראשונה שאנשים התגייסו בבקום הזה בתל השומר, זה כבר קרה בעבר. אין כן. חנייה, אין חנייה.
לא דיברנו על זה?
לא, תקשיב, לא, זה אירוע, בן, אתה צריך, אני חייב להגיד לך,
אני בעוד שנה יקרה לי כזה דבר.
זה כאילו בן אדם יש לו חור בשן.
רגע, בנות גם מתגייסות שם? שכחתי כבר.
אני מניח שכן.
אוקיי.
עכשיו, כאילו בן אדם יש לו חור בשן, והוא לא מטפל בחור. הוא ממשיך, בחור, ועוד פעם, ועוד זה. חבר'ה, תגידו, אתם נורמלים? לשכת גיוס ארצית. לשכת גיוס. מה זה לשכת? כאילו, המקום שבו מתגייסים, אין חנייה. כולם מסתובבים, פקקים, צופרים, אחד אל השני. כאילו אתה בג'יבליה. מה זה? מה אתם מטורפים? שנייה, מה אתה אומר?
חונה אצלי, אני גר ליד.
לא, אני אומר לך, זה פשוט...
מה, אתה תשתף אותם?
סתיו קורנס אמר שהייתי חונה אצלו, הוא גר ליד. לא, תשמע...
תגיד לו קודם שיחבר אותי בזה לשידור בזמן. אני לא... ELO, כל היום בחיים שלו ג'ף לין. אתה מבין?
אני אומר לך רציני, אני בשוק. אני בשוק מהאירוע. אני פשוט... מה זה הדבר הזה? אנשים, אתם רוצים שנבוא להתגייס, תסדרו חנייה. לא מקובל עליי. לא מקובל עליי, זה מה שיש לי להגיד לך. זה הכל. כל השאר, צבא, הלך 3 שנים, וזה, זה בסדר, הבנתי. אבל חנייה?
שתי הערות על זה. אחד, דווקא לא על זה, כי פה יכול להיות שאתה צודק. אני גם אגב חונכתי ככה, אני מכיר את פעם מה שאמרת ברגע של רצינות. המדינה קדושה. אבל מנכ"ל מכונת הרעל, שמתנף כל דבר במדינה שהוא לא ביבי, הוא חונך, כן? הורסים הכל, עכשיו הם מטפלים בשבק, יגמרו את השבק, זה בסדר, רשמנו. לגבי החנייה, תקשיב, א', אתה צודק, ב', יש משהו, דבר אחד, רק אחד, שאופילו יותר גרוע מזה, בהרבה. אתה יודע מה זה?
מה? ביבי.
לא, הקטע הזה של 3 שנים ושלהם חנייה ולבוא לבקו ולהיפרד והמכינה הקדם צבאית והכושר שעושים לפני זה וכל מה שצריך לקנות בחנויות למטייל וכל אלה כי הצבא נותן הכל וזה, זה רק עלינו, רק על 50% מאוכלוסייה.
אופה.
יש עוד 20 ומשהו אחוז בגילאים האלה חרדים, ו-20 ומשהו אחוז בגילאים האלה ערבים, והם פטורים מכל זה.
ולהם אין בעיית חניה, אתה אומר.
אין להם שום. אתה מבין? הם בכלל, אתה מכיר את זה שאתה מוצא איזה חניה מטורפת תל אביב, ואתה משאיר את האוטו שם חודשיים?
ברור.
למה אי אפשר לעזוב אותה?
יש לי רכב 4 שנים, לא הזזתי אותו מהחניה.
בקיצור, זה מה שהיה לי... לא, בדיוק, שר צודק. אם גם החרדים מתגייסים, אתה חונה בכלל במודיעין בשביל להגיע לתותחנים.
אגב, בסוף חניתי על הכביש.
כן, זה אני עושה הרבה.
על הכביש, חניתי על הכביש.
בסוף, פעם ב3-4 שבועות, אתה חוטף את 500 שקל.
כן, חטפתי אתמול ברמת גן איזה דוח.
זה יקר.
סתם.
עכשיו התחילו, אני לא מזמן התכתבתי פה עם ראש העיר, יש מצלמות, הוא לא צריך את הפקח כבר. מצלמה קולטת שעצרת ליד הקניון, עצרת. טק, מגיע לך הביתה הזה.
התחושה הזאת שאתה חוזר לאוטו ואתה רואה את הפתק הלבן שמחכה לך,
כן.
זה אחד הרגעים המבאסים בחיים, כלומר...
זאת אומרת, זה כמו שאתה חוזר עם אשר חובד, כן? זה תחושה של כישלון או של הצלחה?
לא, זה כאילו, אתה רואה את הפתק הזה, לא יודע איך להסביר לך, בוא, אתה יודע, זה לא שעכשיו עשית תאונה וזה אלפי שקלים וכאלה. זה כמה זה, 150 שקל? אוקיי, זה לא...
לא, זה תלוי, אם יש 100, יש 150,
עדיין יש 500. יש משהו כאילו...
על המדרכה זה 500, אגב.
כאילו מישהו נסע בגשם והשפריץ עליך את כל השלולית כזה, אתה מבין?
כן, בוא, אכלת אותה עם הפקח. הייתה תקופה בתל אביב שהם היו גוררים את המכוניות.
כן.
תקשיב, הם היו מאומנים, 10 שניות הם צריכים שאתה לא מסתכל על האוטו,
ואוטו איננו. שאתה לא תגיע במקרה, שלא תגיע ותתחיל לצעוק. אתה מבין?
אבל רציתי רק לשאול, אפרופו, אמרת שפגשת את שלזינגר, כשאתה פוגש את שלזינגר, אתה מסתכל עליו כמו מנהיג, כמו מורה, נכון? שהוא המנהיג והמורה.
למה?
כי מה שאתה עשית עם ה-1500, הוא עשה עם 12,000.
מה הוא עשה? לא, אתה מדבר על הדמקר.
אוי, איך התבלבלתי ביניהם, אלוהים. כנראה שזה אותו דבר מבחינתי, צודק. דיברתי על יקי הדמקר, והוא לא גייס את הבן שלו, אני מניח.
הוא התגייס בעצמו, הוא התגייס בעצמו.
לתשעה ימים.
לא, שלב בית, שלב בית.
נו, כמה זה, שבועיים?
לא, לדעתי זה
שבועיים. אוקיי, נרגעתי.
לא יודע, אין לי מושג, אבל בסדר, אוקיי.
טוב, העיקר הילד הלך, מה המספר האישי היום?
המספר האישי...
איך זה מתחיל? אתה זוכר ש... לא, אתה לא זוכר, אתה לא זוכר שהיו מנעולים. 3-3-3.
אתמול מישהו שלח לי את המספר האישי שלו, בוא, אז אני יכול להגיד לך, אני לא אגיד לך מה המספר האישי שהוא שלח לי, אבל אני אוכל להגיד לך באיזה מספר זה מתחיל. אני 4-6, אגב, 4-6-3-3-8-8-6.
אני 3-3-1.
3-3-1.
ואחריי, אלה שהתגייסו מיד מחזור אחרינו היו 3-3-3.
מספר אישי היום זה 9-1. 9-1-2.
אז אני, וה-3-3-3 התגייסו אחרינו, קראנו להם בצחוק מנעולים. אתה זוכר שהיה מנעול 3-3-3?
לא.
היה כאילו, זה היה או יל או 3-3-3, העריכו להם את הגיוס, וגם בגלל מלחמת לבנון.
אתה זוכר שהיה פרסומת ל-ITT? ITT, שאן בלורן, הטובה בעולם. זוכר את זה?
שאן בלורנץ.
שאן בלורנץ, כן, משהו כזה, היה משהו.
לא, מאיפה הבאת את זה?
אתה זוכר את זה?
עכשיו הזכרת לי.
ITT, שאן בלורנץ, הטובה בעולם. ITT, שאן בלורנץ, הטובה בעולם.
הוא אמר, אני מבין שאני צריך לעלות מוריין. בקיצור, שוב הגעת, לא מוכן.
לא, יש לי, תראה, דף...
אז תתחיל,
דף שלם, סתכל, דף שלם.
לא, אני לא מסתכל, תתחיל.
אוקיי, בוא נתחיל ככה. אני רוצה, בתור התחלה, להשמיע לך את ירון אברהם. מכיר? תבלה 12? בבקשה.
תחשבו במה עסקנו בשבוע האחרון, כן? בפיתורי ראש השבק, בפיתורי היועמ"שית, בהתקדשויות בממשלה, ומה קרה ככה מתחת לרדאר? אופ, עבר תקציב. האם זה מקרי שאין קשב ציבורי כבר לסוגיית התקציב? לדעתי לא, לדעתי אפילו מתוכנן. והנה המילה האסטרטגית. לא האמנו ב-8 באוקטובר 2023 שנתניהו יוכל לקבוע בתום הקדנציה הזו מתי תהיינה בחירות. וזה המצב שהגענו עכשיו. צריך להבין. אין לאופוזיציה עוד דרך עכשיו להפיל את הממשלה. בחירות תהיינה מעתה ואילך, רק ביוזמתו של בנימין נתניהו. תחשבו על הדבר הזה, בשמונה באוקטובר זה היה נשמע משפט משוגע.
כן.
עכשיו, בזמן שאנחנו נמצאים בו, בעצם העובדה שנתניהו מעביר תקציב, הוא קנה את הזמן עד אוקטובר 2026, המועד הקבוע לבחירות בחוק, ועכשיו הוא יחליט מתי מתאים לו לעשות את הבחירות האלה.
אוי אוי אוי, יוסטיגר תמייסם. איך אתם כל הזמן אומרים עיניים על הכדור? עכשיו תשמע, אתם כבר מייחסים לו באמת תכונות על-טבעיות, כאילו שהוא גדול מהטבע, כן? איך אומרים? מעל הטבע. שהוא כבר עשה מניפולה, עכשיו, אני לא יודע, יכול להיות שהוא עשה, אני לא יודע, אתה יודע מה? יכול להיות שהוא עשה את זה בכוונה, אין לי מושג. הכל השכמה.
תשמע, אני לא הצלחתי להבין מה אתה רוצה מהחיים העלובים שלי.
לא,
אם אתה לא יודע, מה אתה משמיע את האינסט?
אני מסביר לכם, אני מסביר לך.
לכם, למה לכם? אתה מסביר לי.
אתה, ירון אברהם, קלוגפט, כל הזה, כל מי ש...
גם קלוגפט, אתמול הפכתם גם את מרים לפיד לשמאלנית, ואחר כך ראיתי ג'וי אש מדבר, גם הוא שמאלן, תמשיך.
כן, ג'וי אש הייתי בקורס קצינים אגב.
בוא נע, זה קורס קצינים, זה אלטלנה, הקורס קצינים שלך.
תקשיב, עכשיו אתם מייחסים לו שהוא עשה לכם מניפולציה עם ראש השבק וכל... הוא עשה את המלחמה בשביל להעביר את התקציב. ביבי עשה את השבעה באוקטובר שלא התקשרו אליו, הוא עשה שלא התקשרו אליו בשישה באוקטובר בשביל שיעבור התקציב. זה האירוע שאתם מייחסים לו כרגע, אם הבנתי נכון. מצד שני, זה, למה זה מצחיק? כל היום אתם מצייצים, בייחוד שקמונת, עיניים על הכדור. עיניים על הכדור, עיניים על הכדור, עיניים על הכדור, בום, עבר תקציב. אז זה מצחיק, זה מצחיק. וכשאתה קורא את הכותרות של תבלה 12, ואתה רואה שבזמנו, כשממשלת השינוי העבירה תקציב, זה היה הכנסת אישרה את תקציב המדינה, פשוט, כן, ראש הממשלה בנט ברך, החזרנו את ישראל למסלול. אתמול, הכותרת של 12, תקציב הגזרות, המשרדים המיותרים, המחירים שעולים והמיליארדים שמבוזבזים. אתם תעמולה, אתם תעמולה, 70 שנה אכלנו את התעמולה שלכם. יום וליל, בוקר וצהריים וערב, כן, כמו בן אדם שמתפלל 18, ולכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. זה האירוע, זה האירוע. טוב, יאללה, מספיק, יאללה, תדבר, נו.
כמה דברים קטנים לפני שאני אגיע לעניינים שלי. ביבי עשה את השבעה באוקטובר כדי להביא את התקציב, זו קונספירציה, אבל היא פחות מתואבת מראש השבק ידע לתוכנית הפלישה של חמאס כמה ימים ולא אמר, ואת זה נתניהו אומר.
כמה שעות הוא אמר, לא כמה ימים.
לא, הוא אמר, אני לא זוכר את המילים.
כמה שעות.
אני לא זוכר את המילים, ידע מראש, בוא נאמר.
לא, שידע כמה שעות מראש, שידעו שיש דברים.
אז אני אומר, אני מוריד את הכמה ימים, וזה לא כמה שעות, אני אביא לך את הנוסח המדויק, אבל זה לא משנה. כאילו, ידע ולא אמר, זאת אומרת, רצה ש2,000 איש יהרגו.
אני יודע, זר.
ולא רק זה, אלא גם...
לא, אמרתי, בלי קשר שמונה, זר יורד איתי פה לרזולוציות של...
אלא גם גילה את זה לסינואר. כן. הוא עשה את המלחמה כדי להעביר את התקציב, אתה אומר, לא. לא. אבל הוא חזר למלחמה כדי להחזיר את בן גביר ולהעביר את התקציב, זה כן. הרי אין למלחמה החדשה הזו תוחלת. הרי כל מה שעושים עכשיו, עשינו וגם נעשה, עם 6 אוגדות. עכשיו צריך להחזיר את החטופים, ואחר כך להשמיד, להמשיך ללחם בחמאס, כמו שאנחנו עושים ביהודה ושומרון גם היום. אז זו הקונספירציה. 70 שנה אכלנו את התעמולה שלכם, ובכן לא, לפחות ב-40 ומשהו השנים האחרונות, זה אנחנו אוכלים את התעמולה שלכם, כי אתם בשלטון. ממשלות ימין, כאלה ואחרות. לגבי התקציב, חשוב להגיד כמה דברים. קודם כל, סליחה, תגובת נתניהו על הפיגוע ביוקנעם מאתמול התקבלה רק עכשיו, הם מריחים ממשלת חולשה.
ואני מבקש לשוח בשם כולכם, יכולי החלמה ללוחם פצוע שלנו, וכמובן לחזק את כוחות הביטחון במאמץ, המאבק נגד גורמי הטרור. אנחנו יודעים שהמאבק הזה נעשה באומץ ובגבורה על ידי הלוחמים שלנו, אבל אנחנו גם יודעים שהמחבלים המרצחים הם מרגישים שיש פה ממשלת חולשה, משום שמחת תלויה בתומכי הטרור איננה יכולה באמת להילחם בטרור, ולכן יש לנו משימה גדולה להחליף אותם מהר מאוד, מהר מאוד.
כל פעם שאתם אומרים למה אתם מחלישים, אז אני צריך רק להזכיר כמה האיש הזה החליש ומחליש, ומפרק את החלום הציוני, אבל זה כבר משהו אחר בצורה שיטתית, וזה כשהייתה פה ממשלה באמת עם טרור מינימלי, וכמובן, אני אתאר לעצמי רק מה היה קורה אם הממשלה הזו הייתה בשבעה באוקטובר, כן? עכשיו על התקציב, חשוב לי שתדע. היועץ הקרוב של נתניהו, נבו קץ, נתפס אתמול, אומר לחרדים, שרה נתניהו כתבה לי לטפל בתקציבי מעונות ראש הממשלה עם הרבה מאוד סימני קריאה, הוא מזכיר קצת את התחקיר, כן, בזמנו של ספי עובדיה, שאני אטפל בתקציבי המעונות ולא טיפלתי בזה כי טיפלתי בכם. ואני שואל את עצמי, מה עדיף? במה עדיף לטפל? בתרללת של הגברת עם 9,000 המעונות או בחרדים? כי אני אסביר לכם מה קורה עם התקציב. קודם כל, מודיס פרסמו אתמול שהגרעון האמיתי ב-24 לא היה 6.8 כמו שהאוצר טוען, אלא 8.3. ושהליך הדחת היועמ"שית מהווה מקור לסיכון פוליטי פנימי, ויכול להיות שיגרום לעוד הורדת דירוג אשראי בעתיד. וכשהתקציב מתברר, ואתה מסתכל על אבינון, אתה אומר לעצמך, איזה תקיעת אצבע מטורפת למילואימניקים ולמעמד הביניים. נכון, צריך להוסיף עשרות מיליארדים לביטחון. צריך להעביר תקציב. אבל איזה הרכב של תקציב? מצד אחד אתה מעלה את המיסים, את המע"מ, מקפיא קצבאות ילדים, מקפיא מדרגות מס הכנסה, לוקח מכל עובד במשק יום הבראה כדי לממן את המלחמה, ביד השנייה אתה מביא את הכספים הקואליציוניים לשיא שלא היה כמותו, את התמיכה במוסדות הפטור החרדי שלא מלמדים ליבה לשיא, את תקציב הישיבות לשיא, אתה לא סוגר את כל המשרדים המיותרים אלא מוסיף להם כסף, אפופו מאי גולן, תחזרו לתחקיר, אתמול יוסי מזרחי סיפר לאן הולך הכסף של המשרד המיותר של מאי גולן, וגם את זה הגדילו.
אתה שדבר כבר 10 דקות.
בסדר, אבל התקציב הוא הכי גדול שהיה זה, ומה אני אשמי שדיברת קצר, תדבר עכשיו ארוך. אתה מקפיק אצבעות ביטוח לאומי, אתה את כל הנטל, אתה מגדיל על השכבות שעובדות ומתגייסות. תקציב תרבות יהודית חרדית היה 5 מיליון שקל בקריאה הראשונה, עלה ל-76 בקריאה השלישית. מוסדות חינוך שלא מלמדים ליבה קיבלו 300 מיליון. תלמידי ישיבה מחול, 60 מיליון. המשרד למשימות לאומיות, התיישבות, ירושלים מסורת, שיתוף פעולה אזורי, תפוצות, מורשת, נושאים אסטרטגיים, שוויון חברתי, לא רק שלא נסגרים, מקבלים תוספות, מקצצים במשרד החינוך אצלנו בממלכתי, ברווחה, בבריאות, מקצצים את שכר העובדים במגזר הציבורי, ומחריגים רק את המורים החרדים, הרי אפשר להתפוצץ, פשוט אפשר להתפוצץ, זה לא ימה, זה לא מהמקפצה.
אז אולי תתפוצץ.
זה... יאללה, התפוצצתי.
תודה. סוף סוף. אתה מזהה חולשה, אז אתה מתפוצץ.
בדיוק, גדול.
תשמע, מה השם? בן, בברלה. תשמע, אין לי מושג על מה דיברת, אבל אני בטוח שמה שאמרת...
למאזינים יש, הם הולכים לסופר מדי פעם.
דברי אלוקים חיים. בוא נשמע כמה דברים. קודם כל, בן וסרי. בן וסרי מאתמול, אתמול היו פה שני ימנים. תן לי את הקטע אתמול שהם דיברו, בבקשה, תודה.
כן. מרים לפיד... הופיע אתמול בפטריוטים.
ואנחנו נשמיע קטע מהדברים של הבא שעבר.
מייסדי גושי מוני והם שכולה נתנה אתמול הופעה, פצצה.
נגבה עם עינון את הרצפה, בוא נגיד.
מה זה נגבה איתו? גם את הפינות? כנראה זו הסיבה לה.
אז אנחנו נמשיך את...
תראה, עכשיו, יש פה שתי אפשרויות. יש פה שתי אפשרויות.
אחת.
אחת שלא ראיתם, ובגלל זה אתם אומרים שהיא נגבה איתי את הרצפה. כי זה לא בדיוק מה שהיה, בוא נגיד ככה. והשנייה שאתם
טוב,
צופים...
טוב, אנחנו באמת, והשנייה, אני לא צפינו, אז אנחנו אומרים
והשנייה,
את זה סתם.
והשנייה שאתם צופים בפטריוטים. עכשיו תחליט מה יותר גרוע לך, נותן לך, אני מושך את הזמן להמשיך לדבר רגע, עד שתהיה לך תשובה, תחשוב, יש
לא,
לך זמן.
לא, יש תשובה.
בבקשה, מה התשובה?
אני לא צפיתי מימיי בפטריוטים, אני כן צופה בקטעים שעולים ושולחים לי, וגם לא, ראיתי כמה קטעים בקטנה, לא ראיתי את ה... ואמרנו נגבת הרצפה כי זה, כי אנחנו אוהבים את הביטוי הזה. אל תיקח את זה אישי. את יודע מה כן ראיתי? וזה גם צייצתי הבוקר, אני מתפלא שלא ראית. שיושבת שם ומדברת, ראיתי שהיא מדברת בנועם, ואני מקווה שזה לא ירד מהפסים, באמת מקווה. אבל אתם כותבים לה בסופר ימנית לקישוט. וזה מעשה מחריד, אינון.
באיזה סופר? אתם מזמינים אישה. מה אתה מדבר? בסופר?
אתה לא מכיר מה שכתוב לבן אדם, ואני אשלח לך את זה, יש את הצילומים של זה עכשיו. האישה הזו באמת, אין מימינה כלום, היא יסדה את גוש אמונים, היא גם הסבירה את זה. למה להלבין את פניה, להזמין אותה להיות אורחת, ולכתוב, טוב שאתה, אתה יודע, תשמע, זה מעשה נוראי. ואני בטוח שאם לא היית עכשיו בשידור, היית גם מודה בזה.
א', א', אני לא ראיתי מה כתב.
אני, אני יודע שבקונטרול, שאתה לא מודע למה שהקונטרול כותב, אז הנה אני מתקן אותך.
אוקיי, א', לא, אין לי מושג מה הקונטרול כותב, ב', ואני לא רואה את זה ואני לא מסתכל ואין לי מושג, ועכשיו אתה אומר
גם
לי...
גם אני יודע, אני משדר, אני
הרגע,
יודע.
שעד הרגע לא ידעתי, זה א', ב', תשמע, בוא נגיד ככה, הבאנו אותה, כי היא העלו אותה בהפגנה שלכם שם, של השמאל בבית הנשיא, ובשנייה היא הפכה לגיבורת השמאל. אז הבאנו אותה, אמרנו, בוא נראה כמה זה קוהרנטי הדבר הזה, בלי לפגוע בכבודה, אישה מבוגרת, ובאמת, את יודע, אלמנה, והם שקולה וכל הדבר הזה, אבל זה לא היה הכי קוהרנטי שראיתי בעולם, בסדר? זהו, נגיד את זה בעדינות. לכן כל הקטע הוא שאתם לא רואים, ראיתם איזה סינק, מישהו הוציא איזה קטע, כן, כמו שאתם עושים כל היום, מוציאים איזה קטע, ואז בונים על זה אימפריות וטילי טילים. אז אני מציע, לפני שאתם חוגגים, נגבע איתו את הרצפה, סתם ממנו סמרטוט, הייתי מציע לבדוק את העובדות, כן? באופן כללי יש לכם נטייה לחגוג, מה זה היה ביממה האחרונה שגם חגגתם, עם הרמטכ"ל ושר הביטחון, והרמטכ"ל, מלחמת העצמאות, אייל זמיר, לפני שבועיים, עם הגרי, אמרתם, הוא נפל, הצבא נפל. עכשיו הצבא התמד זה מלחמת עצמו, ואתם חוגגים וכל דבר, ואתם נופלים, והנה זה, בום, ונחום תקום, בום, וזה, והמחאה לא מתעוררת, בום, וגרדמן נעצר, בום, מצלמים אותו כמו אוף פרוס, בום, נופל, הכל, טרח, בום, טרח, 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 התקציב, העיניים על הכדור, בום, התקציב עובר, בום, מנצחים ניצחון מוחלט, בום, הציר השיעי קורס, בום, נקרא לחומה לחמאס את הצורה, בום, הכל זה, והממשלה ממשיכה עד סוף 26, בום, והכל ממשיך וממשיך, וביבי ממשיך, ועוד קדנציה, ועוד קדנציה, והוא ממשיך, והמשיח מגיע, הוא מעביר לו את השרביט, כן, והוא מעביר, והנה המשיח, ובית המקדש נבנה, ובונים, ועולים, וקורבנות, וזה, וממשיכים, והכל, ואני לוי בבית המקדש, שר, שר שירים שאוזן לא שמע מימיה, מעודה, אתה מבין? כמו שכתב שי עגנון בנאום פרס הנובל שלו. עכשיו אני רוצה להשמיע לך משהו אחר, כן? שים לב לכוכב שלכם, ישראל זיו. אבל אני אשמיע לך את זה אחרי הפרסומות. אחרי הפרסומות.
בבקשה.
עכשיו, ינון מגל ובן כספית. One, two.
רציתי לספר לך משהו ששכחתי, כשהגעתי לבקום, פתאום ניגש אליי איזה חייל שם, אומר לי, תשמע, פה זה, זה, לא משנה, לא חשוב, מפה לשם, זה האחראי על גיוס החרדים, באזור המרכז.
הג'ינג'ים המפתחות.
הוא אחראי על החרדים.
כן.
הוא בא, אומר לי, בוא נה, אני מאוד שמח לראות אותך, מה, אתה מגייס את הבן שלך, וכל מיני כאלה, אומר לי, תדע לך, אני מכיר בדיוק את העסק, אני מכיר בדיוק מה קורה פה ושם וזה, רציתי להגיד לך משהו שתדע שהרבה חיילים חרדים שמגיעים לפה, אומרים לי, מזכירים את השם שלך ואומרים, שמעתי את ינון מגל ברדיו, זה השפיע עליי. אשכרה אמר לי את הדבר הזה, הבן אדם הזה שאחראי על הגיוס, שהם שומעים אותי פה ברדיו, וזה משפיע עליהם. למה אני אומר את זה? לא בגלל שאני בא להתגאות עכשיו שאני זה. גם.
צניות זה שמחה שני.
בדיוק, בדיוק. אלא, כדי להגיד לך, שבכל המאבק על החרדים, אני כל פעם אומר לך, בשיטה שלי, בדרך שלי, באהבה, באהבה, כן? בהבנה, בהתקרבות, אפשר לעשות פלאות בחברה הישראלית. בשנאה, כן? בכתרוג, בהשפלה ובכוח, זה לא ילך. וראיתי אתמול גם פורסם המספרים לפי צווים. בקבוצה הראשונה שמו אלפי צווים ראשונים, התגייסו נדמה לי 197. בצווי גיוס השניים, פי שניים צווים לדעתי, משהו כזה, התגייסו 35, הרבה פחות התגייסו. ככל שלוחצים ועושים את זה בכוח, ככה יתגייסו פחות. אין מה לעשות, אתם צריכים להבין את האירוע הזה. אתם לא מבינים, אבל לכן אני חושד שיכול להיות שאתם עושים את זה בכוונה, כי אתם רוצים ליצור משבר, אתם רוצים ליצור כיתוב כדי לפצל את הגוש, כדי לפצל את הקואליציה שטיפול הממשלה. יכול להיות, אני חושד בכם, חושד, יש לי חשד שזה מה שאתם רוצים. אתם לא רוצים לגייס את החרדים, כי אם הייתם רוצים לגייס את החרדים, הייתם עושים את זה בשיטה שלי. והוא אמר לי אתמול, בשקט אנשים באים, כשיש תקופות של שקט אנשים באים, כשיש תקופות של רעש שעושים בכוח, הם לא מתגייסים. רציתי להשמיע לך את המדרו, את ישראל זיה, ואני אבטר על זה, אני אשמיע לך משהו אחר, שהוא בעיניי חמור מאוד, חמור מאוד, עמי דרור, תשים לב לדברים שהוא אומר, בבקשה.
אחיי ואחיותיי, ההיסטוריה היהודית זימנה עבורכם את האתגר המנהיגותי הגדול ביותר מאז חורבן הבית. אני בטוח שתעמדו במשימה. אני בטוח שתעצרו את כל הפוקדים ותביאו אותם למשפט. אני בטוח שחבריי ליחידה 730 יגנו על מדינת ישראל ולא על הקמים להחריבה. אני בטוח שאנשי המודיעין לא ינוחו לרגע ויביאו את כל העדויות. ידענו לנצח את האויב מבחוץ, נדע גם לנצח את האויב מבפנים.
תודה. בן, אתה יכול להסביר לי מה שמענו פה כרגע? האם אתה עומד מאחורי הדברים האלה? האם זה נראה לך סביר שאנשים אומרים דברים כאלה בהפגנות? האם יש גבול? האם יש קווים אדומים למחאה הזאת? האם ככל שהיא מצטמצמת, ככה הדברים נהיים בעוד יותר מטורללים? מה זה הדבר הזה? מה זה הדיבורים האלה? מה זו ההסתה הזאת? הרי בכיכר ציון ירדתם על ביבי שהוא מהמרפסת ראה מרחוק את הדף A4 עם רבין במדי אס-אס. פה מעל הבמה אנשים מדברים ואומרים דברי הסתה מטורפים.
די. זהו?
להמשיך?
אם אתה רוצה, אנחנו לא מפסיקים אחד את השני. אוקיי. טוב, אני את עמי דרור מזמן כבר חסמתי, ואני חושב שהוא גורם יותר נזק מתועלת פה. הוא לא אמר שום דבר שלא יכול להיות להתפשר בצורה חוקית, אבל אני חושב שהסגנון שלו לא טוב, ושהוא גורם הרבה מאוד נזק למחאה, ולמרבה הצער, בכל זרם של פעילות, של אקטיביזם, של whatever, יש אמצע ויש קיצון, והוא בצד הקיצון. ואני אישית מסתייג ממנו, ולא רוצה לבזבז עליו אפילו זמן. אני חושב שהדברים שלו הרבה פחות חמורים, משר לביטחון פנים, שמאשים את ראש השב"כ בבגידה וקורא לשים אותו בצינוק, או ממה שאומר לנו פעמיים ביום בערך דודי אמסלם, או ממה שאומרים כל קצוות הקיצון בצד שלך. אבל אני לא אבזבז על זה זמן. אמרת, אנחנו חוגגים את מרים לפיד, השמאל. מרים לפיד, לא נתניהו ולא אף אחד משופרותיו יגיע בחיים לפעילות הימנית ולימניות האמיתית האידיאולוגית שלה. ומה שכאב לי, כל מה שענית על מה שאמרתי לך לא רלוונטי. לכתוב על האישה הזו ימנית לקישוט, זה פשוט אירוע מעליב ומתואב, ואני לא יודע מה, איך, לא יודע עוד איך, איך, קראתי הרגע את, 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 את הוויקיפדיה שלה כשדיברת. מלא שבעלה ובנה נרצחו בפיגוע, כן? הפעילות שלה, אין נקודה חדשה בתקופת ייסוד גוש אמונים שהיא לא עלתה שם על הקרקע. זה אישה באמת שכל כולה רגבי ארץ ישראל, ולהשפיל אותה ככה, ואחר כך ראיתי על ג'וי אש, שהוא היה בכיר בפרקליטות, כימני, ועם המון ביקורת על הפרקליטות, ופתאום כשהוא מעז להגיד, רבותיי, אתם הורסים את המדינה, אז מה, איזה פתאום, לא, איזה ימנים, מה פתאום, הימנים זה רק אלה שסוגדים לנתניהו. בוא נתן לך דוגמה לימני. כך.
שר הביטחון ליברמן שב ומאיים, ישראל חייבת להנחית מכה קשה על חמאס. זאת לטענתו הדרך היחידה להביא לרגיעה באזור.
אנחנו חייבים להנחית מכה קשה על חמאס, וזאת הדרך היחידה.
אני לא אשמיע לך את הכל, זה פשוט קפץ לי עכשיו.
כותבים לי שהיה סימן שאלה, ימנית לקישוט סימן שאלה.
אני לא ראיתי סימן שאלה, אני יכול להסתכל
אותם. לא ראית, יכול להיות שזה היה סימן שאלה, היה בפריים אחר. יכול להיות שבדיוק, אתה לא שמת לב. הסתכלת רק על חצי מסך.
קודם כל סימן שאלה, לא משנה את זה בכלל. שנית, חכה שנייה ואני אעלה על זה, כי אני לא ראיתי שם סימן שאלה.
עוד טיעון קרס. תשמע, אני לא יודע
כמה... לא, שום טיעון לא קרס.
גם התקציב עבר וגם הטיעון קרס.
שום טיעון לא קרס.
בין עיניים על הכדור.
שום, אינון, בוא נאמר ככה, אתה לא, אני לא צריך את העצות שלך לשעניים שלי יהיו הכדור, וזה לא הכדור, זה הציונות.
לא התכוון, לא יודע לאיזה כדור התכוונת.
וגם אם היה, לא היה סימן שלה קודם כל, גם אם היה, זה בדיוק אותו דבר. מרים לפיד עם מייסדות גוש אמונים, אישה שקולה ואם שקולה. לא ימנית לקישוט, אם או בלי סימן שאלה. עכשיו תשמע, כן, ההוא שלא ידע, אתם לא נתנו, אתם אנשי הימין, כן? לא נתנו לו. לו, כן? לא נתנו לו לעשות את מה שהוא... השמעתי לכם את ליברמן לא נותן לו לעשות מה שצריך בעזה, ותשמעו, זה שבע שניות, אבל תשמעו אותו אומר בקולו את מה שהתברר עכשיו, שנדב ארגמן אמר לו ב-2019, כמה חודשים אחרי שהוא התחיל להעביר את הכסף הקטרי לעזה, נדב ארגמן בא ואומר לו, אדוני, אבל זה הולך להתעצמות, זה לא הולך למה שחשבת, זה הולך ישר למנהרות, תשמעו, קראתי לזה, לא ידעתי.
מס לוקח כ-70% באופן קבוע מהכספים שבאים לעזה, ומשקיע את זה במכונת המלחמה שלו נגדם.
לא ידעתי! עכשיו תשמעו את גרינצייג, קראתי לזה על ג'זירה אהובתי.
שר התקשורת מוסמך לסגור כלי תקשורת שמסית ופוגע בביטחון המדינה בשעת חירום, אבל הוא צריך אישור של הקבינט, אז הממשלה אישרה את התקנות, עכשיו רק צריך שהקבינט יאשר לשר התקשורת, אלא שראש הממשלה נתניהו סירב אתמול להעלות את הנושא הזה של סגירת ערוץ אל-ג'זירה לדיון בקבינט, ולכן אל-ג'זירה ממשיך לשדר, למרות שהתקנות עצמם עברו כבר לפני שבוע.
האינסרט הזה עוד ארוך, אבל אני אקטע אותו עכשיו, טוב שאתה קשוב, טכנאי סבבה סתיו, פשוט הבנתי את הפרינציפ, זה גרינצייג, כן, הוא איש ימין וכו' וכו', מדווח בזמן אמת כמה נתניהו ניסה לעכב גם את זה. היה תחקיר של בר פלג וגידי וייץ בארץ, של במשרד החוץ הכינו תוכנית להשחרת קטר, תוכנית ענקית בתקופת אלי כהן, ובסוף, ועצרו את זה. פשוט עצרו את זה בהוראה מלמעלה. עכשיו, למה? כשאתם רואים אחר כך שבעצם החברה האלה, קטר, מממנת את לשכת ראש הממשלה, ואתם לא שואלים את עצמכם, אנשי הימין, עלק ימין, כן, אם זה ימין, אני לא יודע באמת, אני לא יודע באמת איפה השמאל, זה הכל מתהפך לי. תשמעו, זה עוד שני דברים מאוד מאוד קצרים. משהו מצחיק, אמסלם, קטרי קפלניסטי קראתי לזה.
אלי, דרך אגב, אני לא בטוח שאין מימון. גם קטרי, גם איראני, דרך אגב, עמותות מחול, לאותם אנשים מפגינים בקפלן.
אתם מבינים את הכסיל הזה? איך קופצים לדברים, הם מאשימים שנים, כן, המימון, העמותות, בסוף התברר שקטר מממנת אותם. עכשיו, אתמול סיפרתי לך שהם התחילו לקבל כספים ענקיים מקטר ב-22 בממשלת בנט. לך תדע אם לא מימנו את הקמפיין של נתניהו קטר. אני אומר לך תדע, כי אני לא יודע. לך תדע מה יש פה עוד. אז אל תחקרו את זה, ועכשיו תפטרו את החוקר של זה. ולסיום, מלאו נדמה לי 6 שנים לאינסרט הבא, כשאתם שומעים שהוא רוצה לפטר את התובעת הכללית הראשית במשפטו גלי בערב מיארה, ואת זה שעומד בראש הארגון שחוקר את השחיתות לכאורה בלשכתו רונן בר, תיזכרו באינסרט הזה, יושב אצל קרן מרציאנו לפני 6 שנים, מה פתאום?
אם תיבחר, האם תנסה לקדם חוק או מהלך כלשהו שימנע את העמדתך לדין?
מה פתאום?
אתה מתחייב כאן באופן חד משמעית שלא לא אתה ולא תאפשר לאף אחד ממקורביך לנקוט מהלך שימנע את העמדתך לדין?
לא יודע, לא עסקתי בזה, אבל אני רוצה, אני
בטוח שזה... לא, אז לא יודע, זה לא בדיוק.
אני לא יודע, לא עסקתי בזה. פעם ראשונה שמישהו שואל אותי את זה ולא חשבתי. את שואלת אותי,
אז הנה, אני שואלת.
אני אומר לך, אני לא עשיתי את זה ולכן אני לא חושב שאני אעשה את זה. אני מאמין שאני לא אעשה את זה.
הקטע הגדול זה, אני מאמין שאני לא אעשה את זה. הוא מאמין. תקשיב, ברנש, אף אחד לא מאמין לך. גם בינינו, אני אומר לך עכשיו, ביבי, ינון לא שומע. גם ינון לא מאמין לך. הם יודעים מי אתה, הם יודעים מה עשית. הם יודעים שאתה בסוף בסוף כמעט רק דברים שמאלניים עשית. אז הם לא מאמינים לך. עכשיו הם טוענים שהם פה כדי כאילו למרכז, כאילו, קחת אותך למקום הנכון. אבל בגדול, בגדול, הם יעשו כל מה שאתה אומר. עכשיו, שלחת לי הרגע ימנית לקישוט עם סימן שאלה, נכון, אינון?
כן.
אז הנה אני שולח לך, זה נורא מצחיק. ימנית לקישוט בלי סימן שאלה. נשבע לך, תסתכל.
אז אני אגיד לך מה, לדעתי...
זה קורה.
כתב עם סימן שאלה, והיה לדעתי מקום אחד שהורידו את זה, על דעת עצמם משום מה...
יפה, על דעת עצמם, אתה יודע...
על דעת המקום.
אתה סנטימטר מנשים את השמאל גם בזה.
בדיוק.
יאללה, צא לפרסומות, ואתה תענה לי ואני אענה לך.
חדרו גורמים כהניסטים.
בדיוק.
חגירת שבת. אני אענה לך אחרי הפרסומות. אני כבר אענה אחרי הפרסומות.
חבל.
עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1-2
אני רואה שיוצאים דברים מעניינים מהפודקאסט של גדי טאוב עם נתניהו על המלחמה, אבל שבוע הבא כבר נשמיע אולי קטעים אם יהיה משהו מעניין. מתוך
למה ה... למה הוא לא הולך לשום מקום שבו מישהו עוד עלול לשאול אותו שאלה קשה?
למה גדי טאוב לא שאל אותו שאלה קשה?
בלי לדעת, בוא נאמר, להערכתי לא. זאת אומרת, בצורה לא, לא כהרמה להנחתה, אומרים עליך ש, או מאיפה הכוחות, שאלה קשה באמת, נניח שאלה שאני הייתי שואל.
כן.
אני הרי אמרתי לו, השמעתי לך את זה פעם, לדעתי בקדנציה הראשונה, ב-90s, אני אומר לו במסיבת תונאים שהוא הופך להיות יקיר החמאס. אתה מכיר את זה? השמעתי לך את זה כמה פעמים.
יש מצב, כן.
מישהו מצא את זה? איך, מאיפה מוצאים את הדברים האלה? יש
אנשים שמוצאים... תראה משהו שמישהו מצא, אתה שומע יואב לימור מ-10 בנובמבר 18. כל מי שמתנגד להכנסת הכסף והסולר לעזה, שהתחייב מראש להגיע להלוויות החיילים שיהרגו במלחמה עם חמאס, ועונה לו מורן טי, שהיא ימנית בטוויטר, היא ערביסטית כזאת, אנחנו כבר במלחמה עם חמאס. במזל המחבל שהסתנן לא שחט משפחות שלמות. למה אנחנו מחכים? צריך לכבוש את הרצועה, להציל את עזה ואותנו מחמאס אחת ולתמיד. הגזלייטינג שאתם עושים עכשיו, שכאילו אתם הייתם בעד לכבוש את הרצועה ונגד הכסף הקטרי, ורק בנימין נתניהו, הוא מכיסו הוציא באשראי שלו, באשראי שלו ושל שרה בבנק יאב, הוציא את הכסף לקטר ושילם להם את המיליון, אני מרים לך להנחתה, כן, אתה מבין את הקטע, כן? הוא שילם להם מכספו את הכסף, כן, בשביל שהם יתעצמו צבאית ויעשו את השיבה בנובמבר, בשביל שהוא יוכל להעביר אתמול את התקציב, אז הסיפור שלכם הוא טיפה גזלייטינג, כמו שאתם קוראים לזה, מרבן כספית, אני לא השמעתי לך, טוב, את ישראל זיו, אני אשמיע לך ב...
יש עוד שעה, בחור, יש עוד שעה.
כל הזמן אני...
אבל מה שאתה עשית עכשיו זה נזק. כי השאלה שהכי הרבה שואלים אותי זה אם אנחנו, המריבות שלנו מתואמות או זה, ואני אומר את האמת, אני אומר שלא, כי שום דבר בתוכנית זה לא מתואם, ועכשיו אתה זורק, אז אני מרים לך להנחתה, ואני עוד בטיפשותי אני לך כן כן, ואחר כך, ואנשים יחשבו שהכל מתואם.
לא, צריך להגיד שבתוכנית הזאת גם העברנו וואטסאפים, כאילו
עם ובלי סימן שאלה.
בדיוק, ויש פה תעלומה, יש פה אירוע לדעתי.
לא, התעלומה נפטרה, מישהו צפה בזה מחדש, בחלק הראשון של רעיון ודקות ארוכות, זה היה בלי סימן שאלה, ואחר כך כנראה מצפונו של מישהו יישר אותו והכניס סימן שאלה. אגב, זה לא אתה, אני יודע שהמגיש לא רואה את הסופרים.
אני חושב שלאורך הרעיון היה צריך לשים סימן קריאה.
ואני חושב, הסימן שאלה אגב לא משנה כלום. עכשיו אמרת כמה דברים, באהבה ובהתייברות עם החרדים. אני מוכן לתת לך פרס ישראל, ואולי אתה יודע מה דברים שאתה אוהב יותר. 10 שקלים על כל חרדי שמתגייס, ולקבוע שגם אתה מגייס החרדים הגדול בהיסטוריה, ובלבד שהם התגייסו. העובדות הן שהם לא מתגייסים, וכל השנים שניסינו לעשות את זה בהידברות ובשמידברות, ובהתקדמות ובאיטיות, לא הועיל כלום, הלך אחורה.
עד שאני הגעתי.
הדבר היחיד שיגייס חרדים, אמרתי את זה 1,000 פעמים, ועד שלא ננסה את זה, לא נדע אם אני צודק, זה לשלול מהם את כל הזכויות, גם הערבים שלא יעשו שירות אזרחי. גם
לנשום,
את
הזכות לנשום, אתה שולל?
לא, לנשום מותר 3 פעמים בדקה. עכשיו לגבי הימנית שענתה לי יואב לימור. יואב לימור הוא עיתונאי. גם גדי אייזנקוט ב-18, תמך, כי הצבא נתן חוות דעת, אם זה ילך ישר למשפחות, בסדר. אבל... המורן טי הזו שאמרה שצריך לכבוש את עזה, גם אני אמרתי, היא באמת ימנית. מי שהיה לא ימני זה נתניהו. והסברתי לך אתמול, ב-18 הוחלט, בהמלצה של, בהסכמה של הצבא, בתחילת 19 שבק העביר בכתב, או מידע מודיעיני שהכסף הולך לטרור, והסיר את, הוא לא תמך, שמה כף פעם לא תמך בכסף.
תגיד, אמן, איך כל נושא אתה מעביר רגע, להיות רגע, 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 כאילו, כן.
תן לי לסיים. אמן הצטרף לזה אחרי כמה חודשים, מי שלא הצטרף לזה עד השבעה באוקטובר, קראו לו כן. בן ניתאי, ואחר כך הוא חזר לשם.
אפשר לסכם שזה היה אמן הרשע.
אחר כך הוא חזר לשם בנימין נתניהו.
אמן.
הוא זה שמימן את מכונת הרצח. אמן. של חמאס בעזה.
עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1-2. עכשיו, ב-103 FM. אינון מגל ובן כספית.
כן, אני מבין אז שיש עוד שעה.
כן, זו החלטה שהם קיבלו עכשיו, שר יואב ודרוקמן, אני לא, לא בטוח שהיא אחראית.
והם משלמים לנו על זה או שזה...
לא, לא, זה פיילוט.
זה פיילוט, הבנתי.
בדיוק... שמה, גיליתי עכשיו מפיו של שריונר ותיק ובכיר ביותר, שאבא של לילך שובל, אתה מכיר אותה? כתבת הצבאית של ישראל היום?
כן.
היה מ"פ שלי בצמ"פ שאני מחפש מאז הצמ"פ.
די.
אשכרה.
איזה קטע.
וזה מ"פ שאותיר חותם, אתה מכיר את זה? שיש, כמו שיש לכל אחד מאיתנו מורה ש, שהוא אומר, הוא השפיע עליי ביסודי או בתיכון.
כן.
המפקד שהשפיע עליי בצבא היה מ"פ שלי בצמ"פ. יהודה צוויבנר קרי, קוראים לו, זה אבא של לילך שובל. דבר הכי מקצועי, אתה יודע, השריון של אז, אתה יודע, זה אחרי יום כיפור, זה הכל קלה כחמורה, ואתה יודע, ואז צמאפ לא ישנת בכלל, וקריאת ים סוף במרחבי סיני, וזה דבר שאני לא אשכח בחיים, ועכשיו אחרי 40 ומשהו שנה, פתאום אני מגלה שהוא אבא של לילך, שהיא גם אומרת לי שהיא לא ידעה את זה עד הבוקר, ופתאום שולחים לי גם ציוץ של אלי דדון, שהיה בצוות שלנו, שהוא מחפש בציוץ, נהג בן כספית, הוא כותב, תותחן אבינועם, אותו אני מחפש, מתק בוריס, היינו צוות 2א, הממם היה נדיר אשכנזי, היום הוא אגב רופא, והממפה היה יהודה צוויבנר, שזה איש שאנחנו מדברים עליו. זה מה שאי אפשר לקחת מאיתנו, אנחנו כולנו פלוגה.
צוויבנר, יש אחד, אני מכיר צוויבנר.
מה?
לא טועה, יש אחד משדה בועז, ליד נווה דניאל. בגוש עציון שם.
לא בטוח שזה זה.
לא, יכול להיות מהמשפחה או משהו.
כן, משפחה.
טוב, מעניין, בסדר.
יפה, זהו.
כן, תראה, למה כינסתי אותך פה, אתה בטח שואל, בהתראה
כן,
כל
כן,
כך...
כן, כן, בדרך בדיוק החוצה לאן
שם. כן, בדיוק, בהתראה כל כך קצרה, אמרתי לך בוא, ואתה יודע, בוא נעשה תוכנית. מה רשמתי לי? בוא נראה.
כן.
הגג על שני ימנים אמרתי, הנה, אני רואה מה רציתי. הנה, אני רואה מה רציתי, סיפור עצוב, סיפור אמיתי ועצוב, שולחים לי אתמול אנשים, כבר קיבלתי 3 הודעות מאנשים, שאני חושב שאתם צריכים לשמוע את הסיפור הזה. אתה יכול להוריד לי שנייה את התתתה? תודה. כותב לי ככה.
יש את הקטע הזה, כשאתה צריך להתרכז פתאום מדי פעם, להוריד לך את התתתה.
כן, בדיוק, זה מפריע
לי. למה
לא
תמיד?
זה ההפרעת קשב שלי, זה מפריע להפרעת קשב, לי זה לא מפריע. אבל ההפרעת קשב אומרת לי, ינון, זה מפריע לי, אתה מבין? אז אני בסך הכל שליח שלה. שים לב. שלום ינון, שמי דניאל, אני מנהל מוסד לחינוך מיוחד, הנותן מענה לנערים אוטיסטים. היום התקיים בכנסת, זה אתמול, התקיים בכנסת יום הוקרה מיוחד להעלאת המודעות לנושא האוטיזם בישראל. היה יום מדהים שחיבר בין חרדים לחילונים בצורה לא רגילה. לראות אבא חילוני מלוד, שבוכה מהתרגשות כאשר הוא מודה לגננת החרדית של הבן שלו, שבזכותה הוא הוציא את המילה הראשונה מהפה בגיל 4, גרם לכולם להתרגש ולבכות איתו ביחד. כשיצאנו מהכנס יחד עם הצוות שלי שמשקיע את נפשו וחייו למען ילדי החינוך המיוחד, נתקלנו בהפגנה שהתקיימה בחוץ, כאשר פתאום משום מקום קפצו עלינו עשרות אנשים, שזה בערך כל מה שהיה שם וחסם את כל מרכז ירושלים, והחלו לגדף אותנו בכללות נמרצות ויריקות על הרצפה לידינו בקריאות כגון אם יהודים כמוכם לא פלא שיש אנטישמים, וזה עוד המילים הקלות שיצאו מפיהם. היה פשוט מזעזע לראות את השנאה בעיניים שלהם. לדעתי, אם היינו נשארים שם לעמוד לכמה דקות, זה היה נגמר באלימות קשה. כמובן שלא הגבנו להם, מה שרק הגביר אצלם את השנאה, היריקות והכללות. הרגשתי קצת ממה שהרגיש יהודי שהלך בגרמניה הנאצית ב-1936. הכיתוב שהציבור הזה מלבה הוא פשוט בלתי יומן. עכשיו, העליתי את זה לרשת, ואז כותב לי עוד אחד, על הנינון. מישהו שלח לי את הציוט וזה וזה, באירוע של עמותת שתילים לאוטיזם בכנסת, ומה שקרה. אני אמנם לא מנהל מוסד טיפולי כמו הקודם, אבל כן אני מתנדב בעמותת שתילים 5 ימים בשבוע, בארוחת צהריים וערב של אותם תלמידים. זו העבודה שהיא מאתגרת במיוחד. אני סביב 4 ילדים מתוקים, בעלי קשיים לא פשוטים. אני זוכה ללוות אותם צעד אחרי צעד, לחזור איתם על אותה פעולה, לפעמים 50 פעם. כן, אתה איתי 50 פעם, כי מה לעשות, הם לא באמת איתנו, והתקשורת איתם לא קלה. אבל באמת, באהבה, זוהי השליחות שלנו, ולא נוותר עליה, למרות הכל ואולי בגלל הכל. היום החליטו לעשות לנו בכנסת איזה כינוס הוקרה יפה, קצת לצאת מהשגרה ולשוב כוח, היינו, התרגשנו והתחזקנו ויצאנו. ואז ביציאה מהכנסת, כשאני ומתנדב נוסף עוזבים את הבניין, כ-20 מפגינים עם דם ותמרות השן בעיניים, רצים אלינו בטירוף קשה ומתחילים לירוק וליצוק לכיווננו פרזיטים, כבר גנבתם היום, ועוד שלל מילים ומשפטים קשים. עזוב, אין לי כוח להמשיך לכתוב לך. אני מרגיש בגידה, מרגיש שבגדו בנו, מרגיש שאני עושה טוב, ואז מגיעים אליי קבוצה של חבר'ה שנראים בסך הכל נורמטיביים, ופותחים עליך פה כל כך קשה. נו, אז מה אם יש לי כיפה על הראש? אתם מכירים אותי, דיברתם איתי פעם, יודעים מה הסיפור שלי, מה עברתי בחיים, מה אני עובר בחיים. אני לא חבר כנסת, אני לא קשור לשום תקציב, לא קשור לשום חוק. הייתי בכנסת באודיטוריום של האירוע שעשו לנו. אין לי מושג מה עושים שם בחדרים האחרים. לא מעניין אותי, אני לא קשור לפוליטיקה, רק משתדל לעשות טוב. ואז אני חוטף יריקה, תרתי משמע, לתוך הפרצוף. האמת זה שבר אותי. אבל אני מתחייב קבל עם ועולם, לא הקנה. לא הקנה בפני הרגשות הקשוחים האלה שאומרים לי, עזוב, תשחרר, נגמר הסיפור, בברבריה תהיה ברברי. מה הקשר לעשות חסד עכשיו? לא, לא הקנה, ואחדיר בליבי עמוק עמוק, שעם ישראל גם חי וגם טוב, וככה נשאר לנצח. עכשיו, קיבלתי עכשיו עוד שלישי, אני לא אקרא לך אותו, כנראה שהיה שם האירוע קשה. זהו, שתדע. זהו, זה מה שרציתי לספר לך.
קודם כל, זה היה קצת ארוך יחסית לגודל האירוע. שנית, זה כנראה, זה, מהתיאור הזה, זה אכן היה אירוע קשה, ואני מצר על כך שהאנשים האלה נפגעו, אבל אני חושב שאתה יודע, איך כתב אריה אלדד פעם באחד מספריו, כשחוטפים עצים, עפים שבבים. מה, למה אני מתכוון? אני אקריא לך ציוץ שהקראתי אתמול לסרי, שחברנו בני רבינוביץ' שצייץ, כי אתה הרי, אני לא מגן על האנשים שעל פי התיאור, אני לא יודע אם זה קרה, אני לא הייתי שם, אני לא מגן עליהם, אני חושב שזה, בכלל, להתחיל לירוק ולקלט שורים חרדי, לא מעשה טוב, לא מעשה חכם, לא מעשה נכון, לא מעשה מועיל, לא מעשה כלום. זה אחד. שתיים, אני חושב שכמו שאני לא מגן עליהם, אתה כן הגנת על גולדקנופ, ואתה כן מגן על החרדים. ואני מזכיר לך, לא מזכיר לך, אני מקריא לך מה אתמול צייץ בני רבינוביץ', וזה נכון. הרי מה אתה אמרת, זה היה גם מצחיק, ואתמול אפילו שלשום אתה ואני צחקנו את זה. זה הזמר התחיל, צייצת כל מיני כאלה דברים, הזמר פתאום התחיל לשיר, והוא נקלע לאירוע, הוא נקלע. גולדקנופ נקלע לאירוע, כן? הוא כבר כמה שנים באירוע הזה שבו הם מקבלים מיליארדים.
הוא כבר כמה שנים קלו אליו.
קלו, כן. אז בני רבינוביץ' אומר, שואלים אותי באוזנייה, אם תוך כדי הריקוד שהוא נקלע אליו, המוזיקה פתאום הייתה מתחלפת וזמרת הייתה מתחילה לשיר. האם גם אז גולדקנופ היה נשאר במקום על מנת שלא לפגוע בחתן ובני משפחתו? זה מה שהוא אמר. האם גם אז הוא היה מתלונן ציטוט שהניסיונות לפלג ולסכסך לא פוסקים לרגע? אז לגבי החרדים שדיברת עליהם, אני כאילו מבקש סליחה מכם, אם אתם קיימים, בשמם של אותם אנשים שכיללו, אבל אתם צריכים להבין, הרבה יותר חמור זה להיות שייך למגזר שיש בו כבר היום מיליון ומשהו, ובעוד 10 שנים יהיו 2 מיליון ומשהו, ובעוד 20 שנה זה יהיה כבר 40% מהציבור, כי המספרים לא מתכנסים. יש רעיון שצריך לחלק את ישראל לשתי מדינות. מדינה אחת תהיה מדינה חילונית או מסורתית או ציונית דתית ליברלית, מדינת חוק ודמוקרטיה ובית משפט עליון והפרדת רשויות, ועליה יגנו צהל והשבק. המדינה השנייה תהיה מדינה חרדית אורתודוקסית לא דמוקרטית, וגם יהיו שם חוקי ההלכה, ובחוקותיי תלכו, תראה איך למדתי את התלכו, ועליה יגן הקדוש ברוך הוא. אתם מוכנים? אתם לא מוכנים. אתם תגידו שאתם מוכנים, אבל אתם יודעים שהמדינה השנייה הזו, אם הם יהיו, זה הכל תיאורטי, כן, זה בלתי אפשרי במציאות.
לא, אבל במדינה שאתה מייצג של השבק וכל זה, לא יהיה בכלל לימוד תורה.
בטח שיהיה.
לא, אם הדיל הוא שאצל החרדים אין צבא, אז במדינה שלכם אין לימוד תורה.
לא, לא, סליחה.
תסתדרו בלי לימוד תורה.
לא נכון. אין לך שום קושן על התורה. גם לחרדים, שהם הכי רחוקים בעולם מהתורה, הם לומדים גמרא, אין קושן. בחיים שלי, במציאות שלי, בערכים שלי, אין שום סתירה בין לימוד תורה לשירות בצבא. כמו שהיה בכל ההיסטוריה היהודית, עד שהטפילים האלה הגיעו לחיים שלנו.
לא היה צבא ב-2000 שנה.
וכשאני מדבר טפילים, אני מתכוון למנהיגים שלהם. אז אנחנו נלמד תורה, מי מאיתנו שירצה, והישיבות הסדר ילמדו תורה, והציונות הדתית ילמד תורה, וגם אם אני ארצה, אני אלמד תורה. ואם יהיו שם חרדים שמוכנים ללמוד תורה ולשרת בצבא 3 שנים, הם יהיו במדינה שלנו. אז לכן אני הרבה פחות מתרגש מאירוע נקודתי שבו שלושה אנשים טובים ויקרים ככל שיהיו נפגעו מכמה חוליגנים. אני הרבה יותר מתרגש מזה שאנחנו ממשיכים להיפצע ולהיהרג ולגייס את הילדים שלנו ולממן באקזיטים המטורפים שלנו, אפרופו וויז ומלנוקס וכל האחרים, את תלמידי ישיבות מחול שלכם. זה הרבה יותר מעצבן אותי. ועוד שני דברים קטנים, איש הישנר בשמאלן הידוע צייץ משהו שהצחיק אותי, מה שנקרא וריאציות על הניצחון המוחלט מהשבעה באוקטובר, ולכל דבר יש פה תאריך, 7 בדצמבר 23, הכל מביבי, כן? נביא במהרה ניצחון מוחלט. 7 בפברואר 24, אנחנו מרחק נגיעה מניצחון מוחלט. 17 בפברואר 24, בדרום אנחנו קרובים להשגת היעד, כן? פברואר 24. 29 לפברואר 24, אנחנו כל כך קרובים לניצחון. 7 באפריל 24, אנחנו כפסע מהניצחון. 9 בדצמבר 24, הניצחון המוחלט שלגלגו עליו הופך היום למציאות. 25 למרץ 25, זה אתמול, הניצחון הגדול שאנחנו על סיפו. ולמה אני מקריא לך את זה? כי ראיתי איזו התכתבות בטוויטר, עוד לא הספקתי לענות, יש שם אמנואל שילו, שהוא איש ימין בו, עם הרבה מאוד קבלות שאני מאוד מעריך, מסביר שזהו שהקפלניסטים יביאו לכיפול של ישראל, ולקנייה של ישראל, ויהרסו את ישראל, ותהיה עסקה להשבת החטופים, או שישראל תתעשת ותנחית את המתקפה המכרעת על חמאס. רבותיי, אתם יודעים את האמת.
מי על הקו?
אין מתקפה...
קובי בן עמי.
מאוד שנייה נפנה אליו, משפט אחרון, אין מתקפה מכרעת על חמאס, זה עוד מתקפה ועוד מתקפה, כמו שגם ביהודה ושומרון עדיין יש מתקפות על
חמאס. לא, יהיה ניצחון מוחלט על חמאס.
אז זהו, שאין דבר כזה.
יהיה.
וההוכחה הפשוטה היא, שביהודה ושומרון,
כמו שעשינו בלבנון,
עדיין יש חמאס. מה שצריך זה קודם כל להחזיר את אלה שהפקרנו, כי קורבנות ההפקרה לא אפשר לעשות שום דבר על גבם, ואז להמשיך את המלחמה שהתחלנו עם 6 אוגדות, להמשיך אותה עם 6 אוגדות מצידי, ועכשיו תגיד שלום על מוריין.
שלום קובי בן עמי, אחיו של אוהד שחזר מהשבי. שלום, מה שלומך?
בסדר, עד כמה שאפשר.
מה אתה מספר?
מה אני מספר? תלוי מה אתה שואל.
על אוהד.
אוהד מורכב, שאלה שהיא למעשה גדולה, ובעיקר מה שמטריד אותי זה שאחי לא יכול להשתקם, כי הוא השאיר שם את החברים שלו, וזה הדבר שהכי מטריד אותי ואותו ואת כל מדינת ישראל, שצריכים להחזיר את החטופים הביתה. וזה לא נתפס, כל הסרטונים שרואים, כל הדברים שרואים, זה פשוט
טוב,
לא נתפס.
אני לא חושב שיש מישהו שחושב אחרת.
אז תחזירו
יש.
אותה. אז תחזיר, בטח שיש. אז תחזירו אותה.
רגע, דיברנו על זה.
אנחנו
אבל מתחנים... רגע, קובי, אני רוצה לשאול אותך משהו
שבער
לי בבטן אתמול, אני מניח גם לכם. כשראינו את הסרטון ששחררו מנובלי החמאס עם יוסף חיים אוחנה ואלקנה בוחבוט, והם זועקים שם לאוהד, אוהד תדבר, אוהד תספר, כאילו אני מניח שהוא ראה את זה.
תקשיב, סרטון מזעזע.
מחריד.
מזעזע. אין לי מילים לתאר את הסרטון. אחי עכשיו במשלחת בגרמניה מדבר על החטופים, זועקת והקטם. של החטופים, של כל האנשים שהוא השאיר מאחור, וזה פשוט מזעזע, וקמנו בוקר למחרת, עולם כמנהגו נוהג, הם עדיין שם, עולם כמנהגו נוהג, לחימה, עניינים, סיפורים, והם עדיין שם, כאילו זה, אתה יודע.
חבר'ה, בוא, אתם מבינים שגם יש פה מניפולציה של חמאס, שהם אומרים להם מה להגיד, כן?
תראה, אתה יודע מה אני מבין? נכון שיש הכל, אני מבין, שורה אחת, שורה תחתונה, שאנשים שהופקרו עדיין שם.
בסדר.
זה מה שאני מבין.
אוקיי, יש מלחמה. בסדר, נפלו הרבה מאוד חיילים בשביל להשיב את החטופים.
נפלו חיילים שליבי איתם, והקטי זועקת את הכאב שלהם, ואין לי שום מילה להגיד על זה, אבל נפלו חיילים בגלל שהיה מחדל, בעקבות המחדל נפתחה מלחמה, בעקבות זה שנפתחה מלחמה, נפלו חיילים, נחטפו אנשים,
לא,
להחזיר אותם הביתה.
המלחמה פה, אחת ממטרותיה היא להחזיר את האנשים. האנשים לא היו חוזרים בלי הלחץ הצבאי שהפעילה ישראל, ובלי החיילים שנפלו.
במבחן התוצאה, בעובדות, רק בעובדות, עזוב ימין, עזוב שמאל, עזוב את הכל, איש יקר, עזוב, שכח מהכל. במבחן התוצאה, הלחץ הצבאי לא החזיר חטופים. אח שלי חזר, אתה יודע למה אח שלי חזר? בגלל טראמפ. אם לא היה טראמפ, אח שלי לא היה חוזר, ככה אני מרגיש.
זה לא עניין של תחושות. בלי הלחץ הצבאי אף אחד לא היה חוזר. הם לא היו מחזירים אותם.
אבל במבחן התוצאה, הלחץ הצבאי, רק חטופים, לא החזיר אותם. תסתכל.
האמת, קובי, היא מורכבת באמצע. קובי, עכשיו זה בן. האמת היא מורכבת באמצע. קודם כל ברור שהלחץ הצבאי גם הרג חטופים, ו-41 חטופים נהרגו, ו-8 חטופים חזרו מבצעים, ו-41 או 45...
חלק מהם פשוט נרצחו על ידי חמאס, בלי שום
קשר. נכון, נכון. אגב, השישה שנרצחו על ידי חמאס, זה כי הצבא התקרב, זה הכל התפרסם.
נכון, נכון.
אבל הבעיה עכשיו היא לא... קודם כל להפוך את החטופים לאשמים בזה שנהרגו חיילים. אין חטוף שיצא ולא יודע קודם כל לצהל. הבעיה היא איך מחזירים אותם, ואני חושב שהוויכוח בין ינון לביני, שאני מתאר לעצמי איפה אתה נמצא קובי, זה שיש עסקה, יש בעסקה חלק ב', צריך ליישם אותו ולהחזיר את כולם, מבחינת הצד של ינון, רגע, אני משלים, מבחינת הצד של ינון, זה אומר להפסיק לפחות כרגע את המלחמה, ולזה הם לא מוכנים, בוא נקרא לילד בשמו.
נכון, אי אפשר לתקן את כל הבעיות שקרו במזרח התיכון, ב-15 שנה האחרונות, על חשבון גבם של החטופים. באיזה עולם יש תינוקות, חטופים שנרצחו בשבי, באיזה עולם, ועדיין יושבים שם אנשים, באיזה עולם? אני רק רוצה לשאול, אם אני הייתי מספר לכם כזה סיפור, לפני שנה וחצי הייתם אומרים לי שאני חולה רוח, והנה, אני מדבר על עובדות, אני לא מעניינתי לא ימין, לא שמאל, לא ביבי, אין לי שום דבר נגד אף אחד, מעניין אותי החטופים, האנשים האלה צריכים לחזור הביתה ולא חוזרים, ולא חוזרים, ולא חוזרים. חבר'ה, כל מצב צבאי ומדיני קשה ככל שיהיה אפשר לתקן אם נפסיק את המלחמה. אבל שבן אדם חוזר, מת, בתוך שקית, זה אפשר לתקן. סורי, זה מה שאני מרגיש. ואני לא איש פוליטי,
תראה, אני רוצה,
ואין לי שום דבר נגד אף אחד.
לא, בסדר, תראה, אלה אתמול יונתן דחקוח הלוי, שעוקב אחרי התקשורת הפלסטינית, איזה מומחה לסוגיה הציונית, שדי אל שרפה, שאומר, בזה אצל חמאס, שם בטלגרם של חמאס, שידור סרטון וידאו על ידי גדודל קסם, בו נראים שני אסירים בסוגריים חטופים ישראלים, המותחים ביקורת על ממשלת ישראל בראשות בנימין נתניהו, לא היה רק מסר תקשורתי, אלא בא בתזמון מחושב, כדי להשפיע באופן שישרת את חמאס על העניין הישראלי, הפוחת בנושא האסירים, החטופים. סרטון הוידאו הצליח להחזיר את הנושא הזה לקדמת הדיון הציבורי הפנימי בישראל, על רקע הזעם הציבורי הגובר על הטיפול של הממשלה בנושא הזה. עכשיו תראה, הם
באים בטענות, נכון,
הם אומרים להם, עושים מניפולציה רגשית בין אנשים שהם באים לאועד בטענות, ומפעילים, אני לא בא אליך בטענה עכשיו, מפעילים
כן,
אתכם,
אני יודע.
מפעילים אתכם רגשית מרגשי האיסורי המצפון שזה לא מספיק, והם עושים מניפולציות, וכל השיח פה מתחיל להתנהל על מה איך שחמאס מפעיל אותנו, וצריך לדעת את זה.
עינון, אותי, אני אגיד לך משהו, אמרתי את זה מהרגע הראשון, אותי חמאס לא מעניין. חמאס זה גוף, ארגון, טרור אכזרי, שמחפש 24/7, איך לרצוח אותי. זה מה שמעניין אותו בחיים. אותי מעניין את שלט ישראל. אותי מעניין ממשלת ישראל, החובה הערכית והמוסרית להחזיר הביתה אנשים שהופקרו ונלקחו מהבית שלהם בגופייה ותחתונים. זה הדבר היחיד שעומד לנגד עיניי. חמאס ימשיך להגיד את זה, גם שהם יחזרו, ימשיך לעשות מניפולציות כאלה ואחרות, וימשיך לחפש להרוג אותנו 24/7 כל הזמן.
בסדר, חלק מהעניין הוא לא להיכנע לחמאס כדי שלא יקרו עוד מקרים כאלה.
אבל כדי שלא יקרו, תראה, אם, אני אגיד לך מה, כל הזמן באים וכאילו אומרים ששביל האחזיר יחזר עוד פעם. אם אנחנו נמשיך באותה דרך שהייתה פה ב-13 שנה האחרונות, השביל האסירי יקרה עוד 100 פעם. האתגר של כל ממשלות ישראל מעכשיו הלאה יהיה להתמודד עם זה. ולא לשתוק, ולא להכיל, ולא לשלם כסף, וכו' וכו' וכו'. אלא להתמודד עם מצב שיווצר, ולא לשתוק. אבל החטופים לא אשמים.
אבל רובי, החזירו המון חטופים, ברוך
השם. באמת תודה, באמת תודה.
לא עניין של באמת תודה, זה דבר מורכב. זה דבר נכון, קשה, יש לו מחירים נכון, כבדים, יש לו מחירים נכון, שכנראה גם יעלו בדם של יהודים. והסיטואציה אבל, כרגע היא כנראה מורכבת, אבל בעזרת השם אנחנו נצליח להחזיר את כולם, זו מטרת מלחמה.
אבל תשמע, יש יקר, אנחנו יושבים פה ומדברים ואומרים וזה, והם יושבים שם במנהרות. אח שלי ישב 30 מטר מתחת לאדמה. אח שלי זה נס גלוי.
טוב, מה שלמה? תספר לנו מה שלמה.
עוד יומיים, לא יודע מה קורה. אמרתי לך, מורכב.
מה, תספר, אם אפשר.
למה מורכב? מה שאפשר להגיד על המורכבות?
מה שאפשר להגיד, שאח שלי פה, ואנחנו שמחים ומאושרים.
מאיפה אתם?
לא הבנתי.
מאיפה אתם בארץ?
אני גר בצוחר, שזה 20 קילומטר דרומה מבארי, ואני עובד בבארי. כרגע אני מדבר איתך מבארי. אבל עוד פעם, אתה יודע, אח שלי איתנו ולא איתנו, כי הם שם, והוא לא מצליח להשתקם, הוא לא מצליח לנוח, הוא לא הפסיק את הטיפולים שלו באמצע, והוא טס לגרמניה ל10 ימים בשביל לדבר על האחים שלו שהוא השאיר שם.
הוא השאיר שם אנשים שהם בגיל של ילדים שלו, זה כאילו קטע...
נכון, תקשיב, נכון, ושהוא חוזר לפה, ושהוא חזר לפה, והוא רואה את כל השיח ואת כל הזה, זה פשוט משגע אותו, חבר'ה, הם יושבים שם וכל שנייה הם יכולים למות. אח שלי ירד 36 קילו, חזר כמו גבייה מהלכת, גבייה. אם הוא היה נשאר שם עוד שבוע, אני לא יודע אם הוא היה בכלל חוזר אלינו. זה היה פשוט מזעזע לראות אותו ולראות את אלי שרבי ולראות את... זה היה פשוט מזעזע, אז לכן אני אומר... צריכים לאסוף את כל הכוחות ואת כל מה שאנחנו יודעים בשביל להוציא אותם משם, לשים את הכל בצד, חבר'ה. עוד פעם אני אומר, ינון, עזוב ימין, שמאל, עזוב אותי ביבי, עזוב הכל. עכשיו נדבר איתך בתור בן אדם לבן אדם.
נו, ברור ש...
בתור בן אדם לבן אדם, עזוב פוליטיקה, עזוב את הכל, נשמה.
נו, אוקיי.
צריכים להוציא אותם החוצה.
ברור שצריך להוציא אותם.
אבל לא עושים את זה,
ואנחנו... ודאי שעושים את זה, מה זה לא עושים את זה?
שמע, שאתה עושים את זה.
יש שלב ב' של עסקה שאתה חתום עליה, בוא תאתגר את חמאס. אתם אומרים שהם לא ייתנו, תגידו להם, הרי חמאס אומרים, אנחנו מוכנים לתת את כולם בשביל הפסקת קבועה. אין דבר קבוע מזרח התיכון. יש לך את דונלד טראמפ, אתה יכול להפר את זה בעוד דקה.
אתה רוצה לצאת מפילדלפי, שיכנס נשק ותחמושת לרצועת עזה.
נכנס נשק ותחמושת מתחת לפילדלפי כל הזמן.
ולהעמיד שוב בסכנה את יישובי העוטף.
אין ראש שב"כ שלא מסביר לך שאין שום ערך לפילדלפי. קודם תציל את האנשים.
ינון, אני גר פה בעוטף. אני ישבתי בממד, אני דרכתי על גופות שיצאתי מהממד, חברים שלי נרצחו לי מול העיניים, לא אתם, אח שלי ישב במנהרות, לא אף אחד ממי שטוען מה שאתם טוענים, אנחנו חווינו את זה, ואני מוכן שיפסיקו את המלחמה ושיחזירו אותם, ואם מדינת ישראל לא תדע להתמודד עם האתגרים האלה, שלא תיתן לנו לגור פה, אם מדינת ישראל לא יכולה להתמודד עם זה, להפסיק את המלחמה, לשחרר את האנשים, אחר כך יש לך, הם יעשו טעויות, הם ימשיכו לרצות לרצות.
הם עושים עכשיו, הם יורים גם עכשיו, הקסם הראשון שהם יורים, אתה סוגר הכל, אין הפסקת אש, אין כלום, ומתחיל, הרי עשינו את זה, הרי האיום על פלישה של חמאס, כרגע הוא שר להרבה זמן, צריך להשלים את זה, זה ברור, אבל למה לא להציל אותם קודם?
וגם אם הוא לא הוסר, קודם תוציא אותם, יש לך צבא, יש לך מדינה, יש לך כלים להילחם בהם. זה שאתה לא רוצה, זה סיפור אחר. אבל יש לך כלים להילחם בהם. יש צבא, יש מדינה, בשביל מה? בשביל להשאיר אותם שם?
אתה יודע, זה גם בדיוק מה שאמרו שלפני השבעה באוקטובר, שיש לנו צבא ו...
אין בעיה, אבל נכון, אבל...
אבל חטפנו את המכה. אין ראש ממשלה שלא, עתידי אפילו, שלא יתפקח מהדבר הזה. כמו שקובי אומר, עזוב רגע ביבי שמיבי. בקטע עכשיו, הרי גם אם יאיר גולן יהיה ראש ממשלה, החמאס לא ירים יותר ראש. אנחנו יודעים את זה. גם השמאלנים ש...
אם לא ניתן לו להרים את הראש, זה האתגר של ממשלות ישראל יהיה, לא שלי ושלך. ושל לינון. זה האתגר של ממשלות ישראלי, אבל החטופים לא צריכים לשלם את המחיר על זה. הם לא צריכים לשלם את המחיר על זה, אתה ראית איך הם נראים. חבר'ה, זה אי אפשר להכיל את זה. אי אפשר לקום בבוקר למחרת אחרי הסרטון שראינו, ולהגיד אוקיי, אז נמשיך, אז לא ככה, אז הם לא רוצים ככה, אז הם רוצים... אין דבר כזה. חותכים בבשר החי, ואחר כך יש לנו צבא, מדינה, נהיה גברים, נעשה מה שצריך, ונתמודד, ושוב, עזוב ימין, עזוב שמאל, עזוב הכל.
בינתיים אמרו כל הזמן שהוא לא רוצה להחזיר את החטופים, הוא החזיר כבר כמעט 200 חטופים.
אבל תראה כמה זמן עבר.
זה לא סחורה, יש שם אנשים.
מה זה,
אנשים? אתה בודק עכשיו אחוזים, מה זה, אחוזי כלייה מהשדה בכדורסל? יש שם אנשים.
זה לא טיעון.
חיים זה לא דבר הפיך.
זה לא טיעון.
זה לא טיעון.
לא. לא, כי את הזמירות האלה שאתם כבר חודשים אומרים שהוא רוצה אותם מתים, שהוא רוצה לרצוח אותם.
אני לא אמרתי שהוא רוצה
אותם. אל תיקח אותנו לשם, גם אני לא אמרתי שהוא רוצה אותם מתים.
ובינתיים הוא מחזיר אותם בעזרת השם.
אני לא אמרתי שהוא רוצה אותם מתים.
גם אני לא.
אני לא אמרתי דבר כזה ואני לא אגיד דבר כזה ואני גם לא חושב.
תראה, השמדת חמאס הוא מטרת מלחמה מקודשת.
אין שום בעיה.
והחזרת החטופים גם, אפשר לעשות את זה בדירוג. רגע, תקשיב רגע, קובי, תקשיב שנייה. יש משפט אחד שצריך להגיד עכשיו, תרשה לי להגיד אותו.
בכיף.
שתי מטרות מקודשות, השמדת חמאס והחזרת חטופים. הסדר לא יכול להיות השמדת חמאס ואז החזרת חטופים, כי החטופים ימותו. הוא כן יכול להיות החזרת חטופים והשמדת חמאס, כי החמאס לא הולך לשום מקום.
לגמרי.
מילת סיום שלך, קובי.
מילת סיום, שהם יחזרו הביתה. זה המילת סיום
שלי. בעזרת השם.
שהם יחזרו הביתה, זה הדבר.
תחזקנה ידיך, קובי, תמסור דש חמה.
תודה, ואנחנו חייבים להיות מאוחדים, אחרת הלך עלינו.
זה מה שאנחנו עושים פה.
זה מה שגם אני עכשיו בשיח איתכם משתדל לעשות.
תודה. קובי בן עמי,
עכשיו. תודה לכם, מה זה?
תודה. שלום, נירית ראוכברגר.
שלום, בוקר טוב.
אמא של סרן שילה, השם ייקום דמו, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר בקרב. תודה שאת איתנו.
תודה.
הקמתם מצפה לזכרו, נכון? באלי.
נכון.
ספרי לנו על המצפה.
יוזמה של החניכים שלו, בבני עקיבא, שהיום הם בעצם כבר חיילים, וחברים שלו מהיחידה ומקורס קצינים, וזה באמת מקום כזה שניקז חיבורים של אנשים שהכירו אותו ולא הכירו אותו, ונבנה לאט לאט, הוא עדיין נבנה. כל אחד בא, הוסיף משהו, הזיז אבנים, מנה טרסה, שתל פרחים.
איפה המצפה?
המצפה נמצא ביישוב אלי, צופה לנוף יפהפה, לדרך שמחברת, ובאמת כל הנושא הזה של חיבורים ושל הכנסת אורחים ושל...
בתוך היישוב?
כן.
ספרי לנו על שילה.
וואו, יש המון המון מה לספר על שילה, אבל אני חושבת שיש משהו דווקא דרך הרדיו, אני אגיד על המאור פנים שלו, למרות שלא רואים אותו. אבל יש לו איזה מאור פנים כזה מאוד מאוד גדול. שילה היה ילד של אנשים, ילד של חיבורים, וכשהקמנו את המצפה, חשבנו שאולי הכי מתאים, שדווקא במקום הזה שהתחיל ממקום של כאב ושל שבר, ייבנה בית. יתחילו חיים חדשים כזוג, חיים של חיבור, וזה המיזם שעכשיו אנחנו מובילים ביחד עם התלמידים מהישיבה התיכונית, שמגיעים כבר תקופה מדי שבוע לעבוד איתנו במצפה. אנחנו מתחילים באיזשהו לימוד קצר, זה גם פרויקט חינוכי, סוגיות חברתיות, סוגיות מנהיגות, ואז הם עובדים קצת במצפה, בונים, משפצים, תורמים, וביחד איתם אנחנו רוצים לחתן זוג שאין לו אפשרות, לא פנאי מבחינת הזמן וגם לא מבחינה כלכלית, לאפשר להם לבנות את הבית שלהם דווקא במצפה.
זה יופי. הכי מקורי ששמעתי עד היום והכי מרגש.
כן, זהו, אז המחשבה הייתה שזה יהיה כמו גן אירועים חברתי. ומגיעים אלינו באמת המון סיפורים, מגיעים אלינו גם סיפורים לא רק של אנשים שקשה להם, אנשים שהגיעו מהמלחמה, שנפצעו, שהשתקמו, שבנו את עצמם, ומחפשים מקום עם משמעות, ואני מרגישה שיש משהו בבניין הבית הזה, שהוא קיבל עומק חדש. ואני אגיד שבחדשות ובתקשורת אנחנו, תמיד אני אומרת, לא מפחיד אותי, לא איראן ולא החיזבאללה וגם לא חמאס, מפחיד אותי הבלגן בינינו. שם זה המקומות שאני נשברת, יש לנו עוד ילדים לוחמים, וכשזה מתחיל, אלה המקומות שאני באמת בתוכי נשברת, וגם הפחד עולה. דווקא אז הפחד הגדול מאוד מאוד עולה, וכאילו בצורה מאוד כותבית, אנחנו מקבלים כל כך הרבה פניות ובקשות, ובמה אפשר לעזור, ואני אכין זר קלה, ולי יש סמלת קלה, ואני ממש, אני אומרת לך, אני צריכה להסיק מזכירה, כדי שתעזור לרגע למפות מה יש, מה אין, ובאמת המון המון רצון לעזור, אז אני לא כל כך יודעת איפה אנחנו עומדים בדבר הזה, אני רק יודעת שאולי זה קצת הולך לקצוות המון עזרה, ומצד שני המון ויכוח.
אתם גרים באלי?
כן.
כמה שנים?
וואו, בטח קרוב ל-30, לא, אולי לא 30, אני יודעת, 20 ומשהו, 25.
הבנתי, כלומר שילה גדל, הוא נולד ביישוב?
נכון, שילה גדל ביישוב,
תשמעי, אני קורא על מה שהוא עשה בשבעה באוקטובר.
כן.
אני לא יודע מה זה מוצב מופ דרום, אבל שם הם היו, הגולנצ'יקים שלו, אבל אני קורא על הקרב, ובסופו של דבר, המחבלים לא כבשו את המוצב הזה.
נכון.
וכן רותקו אליו לאורך הרבה זמן, הוא נהרג. אני קורא על זה של החיילים שם, לא היה נשק אישי, זה הדבר שלא הצלחתי להבין, תעשה את הקטע. היו שם הרבה אירועים כאלה במהלך המלחמה, אבל גיבור אמיתי?
כן, שילה נלחם בעצם לאורך 4 שעות, מול דלת חשופה, כשרק מקרר מפריד ביניהם, הוא נפצע תוך כדי הלחימה, והמשיך להילחם, והעניין היה שאף אחד, כל פעם הוא קרא לחייל אחד אליו, אבל הוא נשאר שם את כל 4 שעות, ואף אחד לא הבין שהוא פצוע. ובשבילי זה היה שילה ילד מלא חיים, וזה היה כאילו כמו תביעה לחיות מלא עד הרגע האחרון. כאילו כל הזמן לבחור מחדש, לעמוד בדלת ולהגן על החיילים, ובאמת בסופו של דבר עשרות חיילים ניצלו בקרב הזה.
כן, עשרות חיילים היו שם שנשארו בחיים במוצב?
כן, אנחנו מדברים על החדר אוכל, יש במוצב כמה, כלומר במוצב עצמו היה את המיגונית, והיה את החדר אוכל, בחדר אוכל רוב החיילים התרכזו, ו20-30 חיילים ניצלו, עוד לא קיבלנו את התחקיר הזה, אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות, אבל משהו בסדר גודל הזה, זה לא היה ממם, וזה מצחיק להגיד שממם הוא היה הדרג הפיקודי היחיד שם, אבל כן, זה מה שהיה. היו שם שני מממים, אחד נפצע ורוצה.
ממם בגדוד 51.
בגדוד 51, שילה הוא בוגר אגוז. נהרג איתו בקרב הזה עמיחי רובין, השם יקום דמו, שהוא היה הנגביסט שלו, חייל. ושלמה רשניקוב, חייל בודד ממחלקה אחרת.
הוא למד באלי במכינה?
לא, הוא למד בסוסיה ואחר כך בישיבה הגבוהה באלת. ולאורך כל חייו הוא התנדב ונגע בכל כך הרבה אנשים שהפכו להיות חברים שלו, ילדים עם תסמונת דאון ו... חברים מוואן פמילי והחניכים שלו בבני עקיבא, והוא היה עסוק המון 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 בנתינה, ואני רק יכולה לדמיין באיזו שמחה הוא היה ניגש לפרויקט כזה. ולחשוב שהמצפה שלו הוא לא רק מקום של זיכרון, אלא באמת מקום של חיים.
אתם אומרים מוצב כל הזמן, אני חושב שהבעיה הגדולה שלנו זה המקומות האלה בכלל לא היו מוצבים, הם היו בסיסים, היו בהם מיגוניות, אבל לא היו בהם עמדות ירי ועמדות הגנה, זה כן. חלק מהמחדל הגדול של כל השבעה באוקטובר, שכמובן לא קשור ללוחמים עצמם, אני מקווה שכל זה יחקר מתישהו ויתוקן, אבל תשמעי, אי אפשר לא להתרגש מהדמות שלו, מהמפעל שאתם עושים להנצחתה.
כמה אחים יש לו?
אנחנו 7 ילדים, 4 בנים ו3 בנות, שילה בהר הרצל, ושלושת הבנים האחרים בצבא. יש לנו בן שסיים אחרי שילה קורס קצינים, והוא מפקץ בסיירת גולני, צעיר ממנו ב1.5 שנים. ובאמת אני אגיד שיש איזה, אולי ככה משפט אחרון, יש לשילה משפט של להוסיף טוב, וזה יותר מביקורת, המחברות שלו הגיעו אלינו, הוא כתב בהם ממש עד 3 ימים לפני שהוא נהרג, וזה היה משפט כזה שמאוד תפס אותנו, וכל פעם שבא לנו ליפול ולצעוק ולכעוס ולהרוס, אז זה לוקח אותנו לקום למשהו חדש, וזה באמת נותן לנו כוח.
נירית, נתת לנו כוח.
כן, נירית ראוכברגר, אמא של סרן שילה, השם מקום דמו, שנפל בקרב בשבעה באוקטובר. תודה שדיברת איתנו וישר כוח על הפרויקט.
תודה רבה, ואם מישהו רוצה להצטרף ליוזמה, אז אנחנו...
רגע, איך עוזרים? ביקשנו עזרה? ביקשנו תרומות? שכחתי.
כן, אז הישיבה התיכונית ככה מובילים את זה איתנו, אבל גם אם יש בעלי עסקים שרוצים לתרום, נגיד קייטרינג, או אולי...
לאן פונים? מה כותבים בגוגל?
מצפה שילו, ואפשר דרכו לשלוח לנו. אני גם יכולה להשאיר את הטלפון שלי, ואפשר לכתוב לי הודעות.
כן,
שירי.
050-8757-868.
אנחנו גם נרשום אותו באייטם, באפליקציה.
כן, מי שרוצה, קייטרינג, אנחנו צריכים שירותים, אנחנו צריכים גנרטורים. מי שרוצה לתת בזה יד, יש לנו כבר זוג שהתעניין, ואנחנו ככה בתהליכים איתו, חייל בודד ומי שישאלתה לבד לארץ, מרוגש מאוד, שמח מאוד. אז מוזמנים להצטרף.
אוקיי. תודה, נירית.
תודה רבה רבה.
כל טוב. טוב, מילים אחרונות שלך?
מילים אחרונות מפורסמות. אתה מכיר את זה?
לא. יש משהו שתרצה...
דברים, משפטים מפורסמים שהמצרים אומרים לפני מותם, כאילו לא בגדתי וכאלה.
כן. אוקיי.
כן, אז עוד אין לי. בהמשך יהיה.
הבנתי. תלחץ על הכפתור ואז נוכל להמשיך. באזר.
כן.
על הבאזר.
על הבאזר.
והזמן עובר לאט, איפה אני ואת? זה הכל ליד, הכל כמעט, וזה שולח אותי שוב ללילות איתך, איך שעטפתי אותך, אולי מתי שהוא הראה אותך. אבל לא, לא חוזר לשם, את היית עולם, את היית בלב, היית בדם, וזה ייקח אותנו שוב לקרבות של סתם, וכבר היינו שם. אשר השם יברך אותך, את כל מי שאיתך, עולם שלם חכה בחוץ לכל הטוב שלך. אולי חשוך עכשיו, אבל האור שלך חזק, תצאי לדרך מה יכול כבר להיות. ושהשם יברך אותך, מי שהביא אותך, תפסי אותם חזק, רק הם בכישלונות שלך. ותמסרי גם דש ויאללה מחדש, כי אני כבר לא יכול להיות לידך עכשיו. ועכשיו תמשיכי את, רק יותר לאט, זה הכל שלך, הכל בועט. גם אם יחב לנו בגוף הלילות לבד, אל תשכחי שאת הפסדת מי שגם הפסיד אותך. ורק אל תתקשרי אליי, כי השם שלך על המסך שלי גדול עליי, וזה יקור אותנו שוב לאחרון ודי, לאחרון ודי, 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 ודי. אבל האור שלך חזק, תצאי לדרך מה יכול כבר להיות. ושהשם יברך אותך, מי שהביא אותך, תפסי אותם חזק, רק הם בכישלונות שלך. ותמסרי גם דש ויאללה מחדש, כי אני כבר
נגיד תודה לשר פלסנר ואהב כהן שערכו והפיקו, לסתיו קורנס טלה של ויציק אהרון שהיו אחרים על השידור, לאופיר מור יוסף וליאור פוזניאק ורדיו כל רגע, לעומר אוקון, אורי דבש ואחיה גלוק ערוכים בדיגיטל.
ושהשם יברך אותך, את כל מי שאיתך, עולם שלם חכה בחוץ לכל הטוב שלך. אולי חשוך עכשיו, אבל האור שלך חזק, תצאי לדרך.
אנחנו אנחנו סיימנו את השבוע מבחינתנו, מחר יהיו פה ברק סרי ויהודה לשלזינגר, אז שיהיה לכם גוצ'ה בסוף שבוע נעים. תודה מר כספית המכונה בברלה,
תודה אלישה, נתראה שבוע הבא,
ואחרינו אראל סגל ואל ברקוביץ', להתראות, ביי.